אנחנו מתחילים את המשנה בכ"ח עמוד א'. רב יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, והחכמים אומרים, הם משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. וכאן אנחנו כהמשך למשנה הבאה, הקודמת, סליחה, שעסקנו בה בשבוע שעבר, שקבוצה של אנשים הייתה מתארגנת כדי שהשוחט ישחט עבורם בהמה ביום טוב, וראינו שהרמב״ם מתאר עם רש"י את הרקע לבעייתיות שיש כאן, וזה במקח וממכר. ועמדנו קצת בשיעור הקודם על הבעייתיות של מקח וממכר ביום טוב. למה חכמים כל כך התנגדו לזה? ראינו את דברי רש"י כאן, רש"י בדף ל"ו, ראינו את דברי הרמב״ם. למדנו על כך שגם היום מקח וממכר הוא דבר שמאוד בעייתי בשבת, גם בהסכמים של הרב מדן ושל פרופסור גביזון, הם עבדו על הייחוד של מקח וממכר, וכאן בעצם הדילמה שיש לחכמים זה איך הם מאפשרים לאנשים להתארגן יחד כדי לחלק את הבשר ללא מקח וממכר תוך כדי הניטרול. פעם קודמת ראינו את נושא המימון, הדיבור על הכסף, על ההתארגנות של הקבוצה יחד, והיום אנחנו עוסקים כבר אחרי שהוא שחט, איך מחלקים את זה. כן, והרי כולנו יודעים שנושא השקילה בהתליז אצל הקצב הוא נושא אופי מאוד מובהק של מקח וממכר, מהסיבה הפשוטה שהוא מדייק את הכמות כדי לדייק במחיר, שהרי אנחנו נוהגים לשלם לפי משקל. ולכן באה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ. אני צריך להיזכר איך נראו פעם מאזניים. היום המאזניים הן דיגיטליות. קשה להבין את מה שאני אמר, אבל אני זוכר כילד, בשנות ה-70 היינו הולכים למחנה יהודה, והיו שם, כמו בתמונות, כן? היה מאזניים שהיה שני צדדים, ולמוכרים בשוק היו אבנים כאלה, אבן אחת במשקל קילו, אבן אחת במשקל 500 גרם, אבן במשקל שני, והיית שם בצד אחד הנפפונים, ובצד שני הוא היה שם את המשקולות, וכך היו יודעים את המשקל. אחד מהזיכרונות שלי מילדות זה שתמיד המוכרים במחנה יהודה, לא משנה באיזה דוכן, תמיד שזה היה מתנדנד, היו מוסיפים עוד משהו בצד שלך לטובתך. הוא היה שם עוד מלפפון, שהצד של הלפפונים, מה יקרה לו? ירד למטה. קנית עגבניות, שהעגבניות ירדו למטה. במשקל הדיגיטלי זה נעלם מן העולם. כי אם הוא יוסיף לך עוד מלפפון, מה יקרה למשקל? הוא ידייק אותו. בעצם מידת הוויתור הזאת, או התכונה הזאת, הלכה לאיבוד. העולם היום הפך למדויק יותר. אני זוכר שאבא זיכרונו לברכה מאוד אהב ללכת למחנה יהודה. תחשבו, גדל בניו יורק, וזה היה הדבר שאני זוכר שהכי אהב. את ה... הם היו לארג'ים, כן?
אנחנו חושבים שקצת ציניות, שאולי המשקל לא היה בפורטו קילו, אבל זה היה...
אוקיי.
מה שקיבלת זה
היה... אני יודע, אבל... וההיכרות שלי איתם זה לא ככה. אני יכול כן להגיד, היות ואמרת את זה, שהתורה מאוד מאוד הקפידה על מידות ומשקלות מדויקים מאוד, לקייל את המשקלות. יש לי חבר, קוראים לו יצחק ברנד, הוא מרצה בבית ספר למשפטים בבר אילן, שקיים איזה מאמר גדול, שם הוא טוען את הטענה דתית מאוד עמוקה, שהיות והמשפט השמימי של הקדוש ברוך הוא בשמיים נראה כמו מוזניים, גם דרך אגב המזלות יש שם מוזניים, אז אני כאילו כל אדם שהוא שוקל הוא כאילו חותך החלטה, הוא כאילו מייצג את הצדק השמימי. לי זה נראה ממקום קצת יותר, הייתי אומר, ארצי. לרמות במשקלות, כמו שאתה רומז פה, זה הרמאות הקטנה שאתה כל הזמן, באמת, כאילו, היה אכפת לי אם הוא היה גונב לי 10 גרם או 20 גרם, אבל זה אדם שגונב, כל הזמן מרמה רמאויות קטנות, וההצטברות של הרמאויות שלו עם המון כסף. כלומר, כולנו מרגישים את זה ברמאים האלה, שמרמים כל הזמן את כולם בקצת, ומזה התורה נורא החמירה. מאוד, דווקא בגלל שזה רמאות קטנה מתמשכת, זה אורח חיים, זה לא שעכשיו אתה מרמה. בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, תדמיינו את המוזניים האלה. אז כאן רש"י אומר שהדבר המרכזי לשיטת רבי יהודה הוא שאסור לעשות כמעשה חול. דיינו, אני מותר לשקול לדעת רבי יהודה, רק לא שקילה שדומה לשקילה בימות החול, שהיא כנראה בעיית מקח וממכר, ולכן בצד שני הוא לא יכול לשים אבני משקל, אלא מה הוא יכול לשים? או כלי, שהוא כנראה יודע את המשקל שלו, או לפחות הוא יוכל לבדוק אחרי יום טוב מה המשקל שלו, או קופיץ, קופיץ זה עסקים של הקצבים, שאיתו הוא חותך את העצמות, אז הוא יכול לשים בצד שני את הקופיץ, ואז הוא יודע את המשקל בלי אבני משקל. למה הדבר הזה מותר, אומר רשי, טבח המוכר, רשי בשורה הראשונה, טבח המוכר בשר במשקל, אף על פי שאסור לשקול בליטרד, היינו מעשה חול, מותר הוא לשקול כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, סכין גדול שכותבים בו בשר, דעיק השינוי ולא אבי מעשה בחול. ואז זה אומרים חכמים, חכמים אומרים, אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. וכך שואלת הגמרא, מהי כל עיקר? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אפילו לשומרו מן העכברים, דהיינו אדם רוצה לשים בשר על המשקל כדי שהוא פשוט, הרי המשקל היה תלוי, לכן הוא רוצה לשים אותו שם לא כדי לשקול אותו, אלא כדי לשמור אותו, שהעכברים לא מגיעים לשם, זה מקום גבוה, שהעכברים לא מגיעים לשם, אז גם הדבר הזה אסור לשיטת חכמים. אמר רבי דיבר אבין, והוא דטליה בטריטה, דהיינו שהוא תלוי מהעבר הזה שממנו היו שוקלים. על כך מאיר הביאור הלכה, שבלשון הרמב״ם משמע שיש בנושא הזה פער בין לשונו בפירוש המשנה לבין לשונו במשנה תורה, לגבי האיסור להניח במאזניים מבלי לשקול. בעצם מה משמעות ההלכה הזאת? שהאיסור הוא לא לשקול, אלא האיסור מדרבנן הוא, לפי דעת חכמים, מהו? להשתמש במשקולת. כלי של משקולת נאסר השימוש בו. כן, והפער הוא שכן, הרמב"ם כותב בפירוש המשנה, אני קורא את לשונו, ואמרו, אין משגיחין בכף מאזניים כל עיקר, שאסור להשתמש בו ואפילו שלא לצורך שקילה, כגון להעביר חפצים בחפותיו, או לחסות בו כלי. אתם אפילו אם הוא לא שם בשום דבר, הוא לא שוקל אפילו, הוא מאזניים, הוא מחסה כלי, גם הרמב״ם כאן עושה. לעומת זאת, הרמב״ם בהלכות יום טוב, בפרק ד', הלכה חף, הרמב״ם כותב, טוב, זה נמצא בדף, הרמב״ם כותב, זה השורה 105, שמחלקים לא ישקלו במאזניים, שאין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר, אפילו ליתן בו בשר לשומרו מן העכברים אסור, אם היו המאזניים תלויים מפני שנראה כשוקל בכף מאזניים. וזה הביור, השאר הציון, סליחה, מדייק, הבעל המשנה ברורה, שזה דווקא אם שומרו מן העכברים, אם הוא תלוי כמשקולת, אבל כנראה לחסות כלי, היה מותר, והוא מאיר שיש כנראה פער בין לשון הרמב״ם והלכות בפירוש המשנה לעומת משנה תורה. הנפקמינה שהוא מביא במשנה הברורה זה, האם אסור לשים במשקולת בשר לשומרו מן העכברים כשאין משקל בצד השני? אז הוא טוען המשנה הברורה, זה תלוי בשתי הדעות האלה ברמב״ם. ולדעתו הלכה כרמב״ם במשנה תורה, וכן הוא פוסק להלכה שמותר לשים במאזניים עם הצד השני, אין שום דבר, כי הוא לא מתפקד כמשקל, כשכן לשון הרמב״ם, אני חוזר על לשונו, מפני שנראה כשוקל בכף מאזניים. אבל גם אם ההגדרה הזאת יותר קלה, פשטות לשון החכמים הוא שמדרבנן אסרו להשתמש במאזניים, יכול להיות פה סייג שהוא מתפקד כמאזניים, או עצם החפצה של המאזניים הוא דבר שאסור להשתמש בו. כן, לעומת זאת הסוגיה ממשיכה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, טבח ומען אסור לשקול בשר ביד. וכאן יש לנו מחלוקת בין הראשונים למה הכוונה. כן, טבח ומן אסור לשקול בשר ביד. תראו דברי רשי, אומר רשי, לאחוז הליטרה בידו האחת, זה בשורה הצרה הראשונה, והבשר בצידו אחרת, לכוון. כלומר, הוא כזה אמן שביד אחת הוא מחזיק את הבשר, ביד שנייה אבן, ומה הוא מסוגל להגיד אם יש להם אותו משקל. אנו, יש פה הידיים של האדם מתפקדות כמאזניים. ככה רשי אומר, והוא ממשיך ואומר, למה הדבר הזה אסור? ובכל נמי, כמאן דאומנו, בכך אוכל אחר. האדם הזה, מאיפה הוא התרגל כל כך לעשות? כנראה הוא עושה את זה גם ביום חול. עוד פעם, הוא נכנס בגדר של שקילה כמו בימות החול. לעומת זאת העירו שבפשטות לשון הירושלמי, בפשטות לשון התוספתא, וככה גם נראה בדברי רבנו חננאל כאן על אתר, רבנו חננאל אומר, טבח אומן עושה הוא לשקול בשר ביד, היא נראה כאילו במוזניים הוא שוקל, כיוון למשאר בידיו כמה שיש בו. והוא אומן בזה ודאי מכוון המשקל. ופשטות הדברים שהוא ביד אחת מחזיק ומסוגל להגיד, בסמך המומחיות שלו הוא מסוגל להגיד כמה זה שוקל, כן? וככה מאיר במפורש הראש, אני הבאתי את זה בדף, מי שרוצה לראות, הראש כותב, אמר רב יהודה אמר שמואל, טבח אומן אסור לשקול בזה, שורה 75, הוא הביא את דברי רש"י, ומדייק מרש"י, אבל אם ידוע לכוון, יודע סליחה, לכוון המשקל בידו אחת מותר, ולא נראה דיקן אבל אלא מימר, אבל שוקל בידו אחת הוא מניח, ואם היה טבח אומן לא ישקול בידו בני שידו כמשקל, לכן אומר הראש, כשיטת הרך, כמו שנראה מכמון, פשטות הירושלמי, גם ביד אחת אסור. עכשיו מה כנראה הבין רש"י? רש"י כנראה הבין שפעולת השקילה או היד מתפקדת כמשקל, בתנאי שהיא נעשית כפעולת השוואה, ככה רש"י כנראה הבין. אז אם אני מחזיק ביד אחת בשר, ביד שנייה אבן, אני נראה כשוקל. לעומת זאת, להחזיק משהו ביד, זו פעולה ניטרלית. כלומר, יכול להיות שהאדם הזה הוא אדם שהוא יודע את המשקל, אבל זה לא נקרא לשקול. עכשיו, מה שיכול לעמוד אולי לפרק כאן, זה מה שעולה בשורה הבאה בגמרא. צד אחד ראינו שלשיטת חכמים יש איסור להשתמש במוזניים, ומצד שני אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם מדרבנן גם אסור אולי לשקול פשוט בלי מוזניים. כלומר, מה נאסר מדרבנן? והדבר הזה עולה בעיקר בשורה הבאה. אומרת הגמרא, אני קורא, ואמר רב יהודה אמר שמואל, טבח אומן אסור לשקול בשר במים. מה זה הסיפור של מים? זה סיפור מעניין, שכן הוא לוקח כלי מים והוא שם בפנים בשר, וכמה שעולה הבשר בשנתות, אז הוא יודע לא את המשקל, אלא מה הוא יודע? את הנפח. כי הרי מים נותן נפח, הוא לא נותן משקל. עכשיו אני יכול לתרגם נפח למשקל, כלומר איך אני אתרגם את זה? אז אני יכול לקחת אחרי יום טוב, או לפני יום טוב, כן, ועשיתי את זה אלף פעם, או אני יודע, נגיד, מספר 5 בבשר, כן? אני יודע שהנפח שלו בכזה, נגיד, 500 סמ"ק, הוא שוקל כך וכך, למרות שזה כמובן לא מדויק, כי תלוי אם יש עצם, לא יודע, אבל כאן אין מוזניים בעצם. מצד שני, מה יש לי? פעולת מדידה, פעולת שקילה, כלומר, מצד אחד חכמים אוסרים שימוש במוזניים אפילו אם אתה לא שוקל, אפילו מה? לשומרו מן העכברים. אבל בצד זה פשטו דברי הסוגיה כאן שיש גם איסור לשקול גם בלי מוזניים. עכשיו, יכול להיות שרש"י הבין שהפעולת איסור השקילה הזאת היא בתנאי שאני בכל זאת יוצר סוג של מוזניים. לעומת זאת, אם זה ביד אחת מה שהראש אוסר והרך אוסרים, כן? פשטות שם אין מוזניים, כן? זה לא שהיד של אדם הוא מוזניים, כן? אלא שמה שנאסר מדרבנן הוא לשקול. עכשיו יכול להיות שרש"י חשב שאין איסור שקילה לבד אם אין איזה סוג של מדמה מוזניים. בכל מקרה, זו מחלוקת הראשונים כאן בהבנת שיטות המדידה האלה. כשבהקשר הזה נזכיר שהנושא הזה נדון גם בירושלמי, מי שרוצה לראות.
האם זה הכל זה בגלל שזה נפול?
סליחה?
הכל זה בגלל שזה בוגי דפורה.
או שזה סוג של מקח וממכר. כלומר, רש"י לא מזכיר באורך סוג פה מקח וממכר. לעומת זאת, הרמב״ם, הרי מביא את זה בפרק, בריחות יום טוב, פרק ד', הלכה כ', שסמוד אל ההלכה י"ט, שם הוא כותב, הרבה מאוד דברים אסור בגלל מקח וממכר. אז ברמב״ם נראה שהרקע הוא מקח וממכר. גם בדברי רש"י נראה לי שסביר לפרש ככה. כלומר, רש"י אומר ככה, אם זה כמעשה ובכל, אז זה נראה כמו מקח וממכר, אבל אם ביום חול אף אחד לא מתנהג ככה, אז זה לא נראה כמקח וממכר, כי אתה לא עושה את זה בצורה מסחרית, כמו שתמיד עושים, כן? אז לכן לא נראה לי לייצר פה מחלוקת נוספת ביניהם, כן? בכל אופן, בירושלמי אתם מוזמנים לעיין, הירושלמי מביא, למי שרוצה לראות, משורה 10, זה היה צפוי, כן? אז אומר הירושלמי, תסתכלו, סליחה, משורה 13, רב אבון, רב יהודה ושם שמואל. קודם כל רק מילה על סגנון הירושלמי. בבבלי כשיש שרשרת מוסרים, תמיד אמר רבי פלוני, אמר רבי פלמוני, בירושלמי כשיש שרשרת מוסרים, האמר מופיע רק משמי השם האחרון. לכן רב אבון, רב יהודה, כוונה אמר רב אבון, אמר רב יהודה, ככה בבבלי היו אומרים את זה. בשם שמואל, אפילו לתלותו בכף מוזניים מפני העכברים אסור, כי זה כשיטת הבבלי. ואז ירושלמי ממשיך, אמר רבי יוסי אבי רבי בון, לא מטעם הזה, אלא בגין דתנינן רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופץ, וכך אומרים, הם משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, התניא קדמיא סבר מימר משגיחין, הלתלותו בכף מאזניים מפני עכברים מותר. דהיינו, היות רבי יהודה התיר לשקול כנגד הקופץ, אז חכמים באו להילחם בזה, חכמים אסרו לשקול, אבל חכמים לא אסרו שימוש במאזניים. אז יש כאן מחלוקת בירושלמי איך לפרש את דברי חכמים. האם שזה אוסר כל שימוש במאזניים, כמו שנאמר בבבלי, או האם זה אוסר רק לשקול. כלומר, רבי יהודה התיר שקילה בלי אבני משקל, אלא באמצעות קופיץ. חכמים אסרו לשקול, לא אסרו את השימוש במאזניים. וזו מחלוקת, כאמור, בתוך הירושלמי, והבבלי יש לו דעה ברורה. עכשיו, הבבלי ממשיך, בואו נחזור לבבלי. רב אבונה מותר לעשות סימן בבשר, כי יד רב בר אבונה מחתך לה התלת קרנטה. בואו רק נזכיר את הרקע של הבעיה הזאת. יש פה שתי בעיות שראשונים מדברים עליה ברקע הסוגיה. בעיה הראשונה זה איך מביאים את הסחורה הביתה מהסופר. אז היום בסופר נותנים לנו שקיות ניילון, כמו שאתם יודעים איזה חקיקה בעניין הזה, לא יודע מה הולך לקרות, אבל אתה מקבל סל בסופר. יש מקומות שאתה אמור לבוא עם הסל, כן? אבל הבעיה איך מביאים את הסחורה הביתה. עכשיו, לשמה עושים בבשר נקב? מה המטרה? כדי שמה יהיה אפשר לעשות? שיהיה סל. כן, תראו מה רש"י אומר, סימן בבשר, לא, סליחה. לא, אני... גם יש ראשונים שמסביר, לא רש"י, רש"י אומר דבר אחר. כן, כלומר, אדם לוקח בשר הביתה, ומה השאלה שמטרידה אותו? מי אמר לו שהבשר שמגיע הביתה זה הבשר שהוא אכן קיבל מהטבח, והוא רוצה לסמן אותו, כן? ככה רש"י מסביר. ולדברי, היום אנחנו פתרנו את זה, כי הכל בא באריזות. אתם יודעים שכשאני קונה היום עוף וזה בסופר, אז אני זקוק הרי לנאמנות, שזה אכן קשר, כן? אם אתה קונה, אם אנחנו קונים בשר שהוא בא בתוך אריזה, אז אריזה מילה, אתה קונה פתוח מהקצב. מי אמר לך מה זה, מאיפה זה בא? כמו שאתם לא יודעים כלום על התאריכים ועל הבריאות וכו', כן? כלומר, כשאתה קונה משהו עם אריזה, אז אתה יכול לקרוא. שאחד מהדברים, תוכלו להסתכל, שמבדילים בין הקשרויות השונות, הבדצים למשל מקפידים באריזה יותר, יש שם חותם בתוך חותם, יש שם בדרך כלל פלומבה, ומעליה יש גם עטיפה. בהכשר הרבנות פחות מקפידים על זה. אבל בכל מקרה, הרקע שרש"י פה מסמן, סליחה, עם הסימון, זה איך אני יודע שהבשר הזה הוא אותו בשר, כן? אז אומר רש"י, סליחה? אם מישהו מביא לך את זה, אולי הוא החליף אותו, איך אתה יודע, כן? כלומר, בעצם בעיית הנאמנות, אולי לא אתה סחפת את הסלים הביתה, אולי מישהו אחר הביא, אולי המשרת הגוי שלך הביא לך את זה הביתה, אתה מאמין לו, לא מאמין לו. אבל לדעת רש"י, הבעיה שיש כאן היא בעיית סימון הבשר מבחינת כשרות, כן? ולכן כותב רש"י שמותר לעשות סימן בבשר, כי הד רבא בר אבונה מחתך לה תלת קרנטה. דהיינו, כשהוא היה שולח הביתה את הבשר, אז הוא היה עושה, היה לו סימן כזה שהוא היה עושה משולש, וכולם היו יודעים שהמשולש הזה זה הסימן שזה הבשר שהוא קנה אותו בחנות. ככה מסביר רש"י. אבל תסתכלו ברבנו חננאל, מה שהתחלתי להגיד קודם היה רך. רבנו חננאל אומר, אני קורא את דבריו, אמר רב אסור לעשות בית יד בבשר, לא, רק שנייה, כן, סליחה, אני דילגתי פה פשוט על שורה, ואמר רב חייא בראשי, אסור לעשות בית יד בבשר, אמר רבינה וביד השערי, אמר רבונה מותר לעשות סימן בבשר, כי יד הרבה רבונה מחתך להטלת קרנת. בגבול השנייה של דילקתי שורה, כן? כלומר, מה זה לעשות בית יד? אז תראו מה רש"י אומר, נקב לאחוז בו. כלומר, זה לא מסל, אתה עושה חור בבשר כדי לסחוב אותו. עכשיו, למה אסור לעשות את זה? אז אומר רש"י, וביד השערי למקוב באצבעו שערי דלב דרך חולו, אבל בסכין דרך חולו, כשמוכר בשר עושה בו בעטייה בדול הלוקח לו לכל לביתו, ויום טוב צריך לשנות לעשות היכר של מקח וממכר מותר בו. אז רש"י מפרש את הבעיה בבית יד מצד מקח וממכר, שאדם שעושה סימן בית יד, אז זה דומה לאדם שאורז, אורזים לו אריזה בחנות ולוקח הביתה, זה נראה כמקח וממכר. ככה רש"י מסביר. אבל הרך אומר אחרת, כן, אומר רש"י, אני קורא את דבריו, אמר רב אסור לעשות בית יד בבשר, אפילו שעושים לו מקום כשיהיה תולה אותו באותו המקום, וכשרוצה לחתוך ממנו אוחז באותו המקום, והוא נקרא בית יד, שנראה כי עושה כלי ביום טוב. אז הרך מדבר על בעיית עשיית כלי, הוא לא מדבר על בעיית נראה כמקח וממכר. וכך גם עולה בבירור מדברי הרמב״ם, שכן הרמב״ם את כל ההלכות של העמוד הזה שאנחנו לומדים מביא בפרק ד', באותם שתי הלכות של י"ט וכ', שאסור לחלק בשר כדרך מקח וממכר, אבל את ההלכה הזאת הרמב״ם מביא בפרק ג', לא בפרק ד'. ומה הנושא של פרק ג'? הנושא של פרק ג', אני מקריא, אנחנו נמצאים פה בהלכה הבאה, כותב הרמב״ם, המפשיט את הבהמה לא ירגיל ביום טוב, כיצד הוא המרגיל, זה שיוציא כל הבשר מרגל אחת ושיצא כל האור שלם ולא יקרע, מפני שתורח בהפשט, תורח בהפשט זה תורח גדול ואין בו צורך למועד, וכן אסור לעשות בית יד בבשר והוא שיעשה בסכין, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, מותר לעשות סימן בבשר. כאן הרמב"ם מתאר את כל דיני העיסוק בבשר שהאדם עושה גם לעצמו. כך למשל דיני הפשטה בהלכה זין, הוא מדבר על מליגת הראש, ולפי הרמב"ם נראה שההקשר הוא לא הקשר מקח וממכר. ונפקמינה מביא המשנה ברורה, האם מותר לאדם בבית שמתעסק עם בשר לעשות כזה חור? אז אם ההקשר הוא מקח וממכר, טוען המשנה ברורה, הכל בסימן תף קוף, שמסתבר שהדבר הזה יהיה אסור רק בחנות, בהקשר של טבח, לטבח אסור, אבל אדם בבית נגיד רוצה לעשות איזה חור בבשר בשביל לקלוט או לא יודע, מותר לעשות את זה. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ם, שזה לא מובא בפרק ד', זה לא מובא בכלל בהקשר של מקח וממכר, זה מובא בפרק ג', בהקשר של התורח שיש לאדם בבשר או לשיטת הרך, זה נחשב כעשיית כלי, זה נחשב כעשיית כלי גם בבית, לא רק בהקשר של מקח וממכר. לעומת זאת, עשיית הסימן, הדבר הזה מותר. לדעת רש"י כי אין איזה קשר למקח וממכר, זה פשוט דרך זיהוי, זה הכל, לכן הדבר הזה מותר. ולשיטתם, כנראה שאין כאן עשיית כלי, כי אתה מסמן, אבל אתה לא יוצר בית אחיזה, או לא יוצר דבר שלא היה לפניך, אתה לא יוצר מעין סקית, אתה לא יוצר מעין וב, כן? אתה לא יוצר דבר חדש, אתה סך הכל מסמן לעצמך. וגם בהקשר הזה, רק אני אזכיר, שאת הסימון בבשר, המאירי, בפירושו לסוגיה, המאירי מגביל אותו דווקא לסימן כמו משולש, אבל כותב המאירי, אני קורא, ובלבד שלא יעשה סימן באותיות. אם האדם יעשה איזה אות, אז אומר המאירי, זה כבר איסור כותב, הדבר הזה נאסר, אלא כעניין שלוש קרנות או יותר כפי רצונו. התירו את זה רק באיזה סימן שהוא ניטרלי מבחינת שפת הסימנים, שזה משהו שהמשפחה מבינה, איזה סימן כזה, אבל עשיית אותיות אסור. מישהו פה מצביע? ג'וני, כן. עם הבשר, כן, בטח. רק נפתח את זה שנייה, בסדר? כן, הרמב"ם כותב בפרק ג', הלכה ו', המפשיט את הבהמה לא ירגיל ביום טוב. כיצד הוא המרגיל? זה שיוציא כל הבשר מרגל אחת כדי שיצא כל האור שלם ולא ייקרע. מפני שתורח בהפשט זה תורח גדול ואין בו צורך למועד. וכן אסור לעשות בית יד בבשר. והוא שיעשה בסכין שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ומותר לעשות סימן בבשר. אבל זה לא בהקשר של מקח המקח ברמב"ם, זה פרק ג', אין מקח המקח בפרק ג'. הוא לא כותב את לשון הרך שהוא עושה כלי. הוא לא כותב את זה. הוא כותב כדרך שהוא עושה בחול, אבל זה לא בהכרח, כי זה בהקשר של מקח או ממכר. אסור לעשות, כמו, אתה לא מפשיט כמו שאתה מפשיט בחול, ואתה לא עושה את החור הזה כמו שאתה עושה ביום חול. אבל זה לא, אני יכול לשער שאולי ההסבר הוא פשוט. הרמב"ם כתב בתחילת ההלכה לגבי ההפשט, ואין בו צורך למועד. יכול להיות שלמה אתה עושה את הוואר הזה? אז רש"י אמר, כי אתה רוצה לקחת את הסל הביתה, כן? ויכול להיות סיבה הרבה יותר פוזאית, לא יודע אם ראיתם את זה פעם, שאנשים ששוחטים, אז הם רוצים את הבשר שהם לא אוכלים מיד, מה הם רוצים לעשות איתו? לתלות אותו, מה? ראיתם ודאי באטליזים או בכפרים ערביים, רואים את זה, שכל מיני חתיכות בשר תלויות בכל מיני מקומות. בעצם מי שעושה את החור הזה ותולה את הבשר, מה הוא כאילו מכריז? שהבשר הזה לא נועד? והיום, זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב, על תורח בהפשט זה ואין בו צורך למועד. זה כביכול, אתה שומר אותו לאחר כך. זאת הסיבה שזה אסור. לא בגלל שזה נראה כמקח או ממכר, לא כי זה נראה כמו סל שקיבלת בקופה, כן? זה נראה כמו סל קניות, לא יודע, בסדר? זה נראה כמו ששמת לו טבעת של עיגול כזה, שמת לו וו כזה, כן? ככה זה נראה, לא יודע, לכל אחד יש את הדמיון שלו, מה נראה לו, כן? תזכור שלנו מאוד קשה לדמיין את הדברים האלה, כי אנחנו בכלל לא חיים במציאות הזאת של חתיכות בשר שתלויות בבית שלך, כן? אנחנו לא חיים ככה בכלל, כן? כל בא ארוז יפה מהמקרר או מהמקפיא, כן? לכן אולי אנחנו לא מבינים את זה, אבל בכל מקרה, רש"י קורא את האיסור של לעשות בית יד בהקשר של מקח וממכר, בעליל נראה ברמב״ם וברח שזה לא בהקשר של מקח וממכר. כן, עוד הערה? כן. אני לא יודע, לרש"י ודאי יתיר את זה. אז זה נראה לי מותר, כמו נראה לי שהאיסור הוא לעשות חור כדי שיהיה לו בית יד. כן, ככה נראה, ככה נראה. מעניין. לא יודע, צריך לבדוק אצל מי שכתב לעשות, אולי הוא חולק על המאירי. יש, אני יכול לספר רק שיש תשובה של השבות יעקב שמתיר לעשות את זה. המשנה ברורה מביא את זה, בסימן תו קוף. השבות יעקב מתיר לחתוך אפילו בצורת אותיות, והמשנה ברורה, לא עיינתי בתשובה, לא חשבתי שישאלו אותי שאלה כזאת בשיעור, אבל המשנה ברורה כותב שדעתו יש לדחות הפסק שלו, והוא גם כותב, הוא לא ראה את המאירי בפנים שאוסר את זה במפורש, הוא אחד מהראשונים, אבל השבות יעקב, תוכל לעיין שם, הוא כותב במפורש, כך הוא מצטט ממנו, שמותר אפילו אותיות. האם כי הוא חשב שאין כתיבה באוכל, האם כי זה כתב שאינו מתקיים, האם צירוף שלהם, אני לא עיינתי, אני, בלי נדר אני אעיין, אוקיי? אבל הוא מתיר את זה. אז אולי אותם דעות חושבים כמו מי שנוהג ככה. בסדר? כן, בואו נמשיך, ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי חייא ורבי שמעון ברבי שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב. כאן יש פטנט חדש איך לשקול, לא לשקול כנגד קופיץ, אלא לשקול מנה כנגד מנה. דיינו, אני לוקח את המאזניים ואני שם שתי המנות, אבל אני רוצה לחלק בין שני אנשים, ואני פשוט רואה שהמנות האלה שוקלות אותו דבר. אז מה אני אעשה אחר כך? אז כל אחד כמה ישלם? חצי, מה אכפת לי כמה זה ש... נגיד הבאמה עלתה אלף, נגיד. אז אתה יכול להגיד, עכשיו נדע את המשקל של הבאמה, ועכשיו התמחור. וכאן יש פטנט אחר. שכל אחד משלם חצי. ומה שמתואר כאן בגמרא זה שהשתמשו פה במוזניים, אבל לא שימוש בכלי, באבני משקל, אלא מנה כנגד מנה, שאם הדבר הזה מותר או אסור. אז זה אומרת הגמרא, כמן, לא כרב יהודה ולא כרבנן. היא כרב יהודה, אמר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, כנגד הכלי אין, כנגד מידי אחרין עלה. כמו הגמרא מבינה שרב יהודה לא יתיר גם מנה כנגד מנה, מסביר רש"י, אני קוראת לשונו, כנגד כלי אין דה בכל לאו הכי אוכי, אבל מנה כנגד מנה כך דרך כל החולקים. דיינו, לדעת רש"י, לחלוק מנה כנגד מנה זה כדרך חול, ולכן רב יהודה יאסור את זה, כי אתה שוקל כדרך חול. לעיקר הבנן, ברור למה זה לא לשיטתם, האמרי אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. על זה אומרת הגמרא, אינו דאבוד כרבי יהושע. נתניה, רבי יהושע אומר, שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב. אם נשאל את עצמנו לרציונל של רבי יהושע, אז פשטות הדברים שלחלוק מנה כנגד מנה, הוא לא יחשיב אותו כשקילה, הוא יחשיב אותו כסוג של חלוקה. אנחנו מחלקים באופן שווה. אז
זה הערכה, זה לא חלוקה.
זה הערכה בעין. כן ולא. כלומר, תראה, כשאני שוקל, אני אתאר את זה בצורה הבאה, אנחנו דיברנו על מלך הממכר. כשאני משתמש בכסף, כסף הרי אני לא יכול להשתמש בכסף. אז הכסף הוא תמיד אמצעי מתווך. אני הולך לחנות, אני משלם לו עם כסף, כדי שהוא עם הכסף הזה ילך לחנות אחרת ויקנה משהו אחר. כשאני שוקל, אני נמצא ממש בעולם המלך הממכר, כי הוא פועל באותו צורת חשיבה. יש פה אמצעים מתווכים. לעומת זאת, כשאני עושה מנה כנגד מנה, אני פשוט מחלק. התוספתא אומרת, גם הירושלמי אומר, שגם מי שאוסר על הטבח לשקול ביד, והטבח יכול לקחת סכין, ומה לעשות? לחתוך, עכשיו נגיד זה כזה טבח אמן, כן? שהוא יודע לחתוך בדיוק שיצא לכל אחד אותו, זה מותר הדבר הזה. וכנראה התפיסה היא שאסור להשתמש במוזניים, או אסור לשקול, אבל מותר מה לעשות? לחלק, מותר לחלק לשניים. אלא מה? מה הבעיה שמטרידה את הגמרא אצלנו? שלחכמים אסור להשתמש במוזניים בכלל, גם לאחברים, אז בטח אסור להשתמש במוזניים כדי לחלק. כלומר, אם יבוא הטבח עם סכין, זה מותר, אבל השימוש במוזניים הוא הבעיה. לפי רבי יהודה, מה שהטריד את דעת רש"י, את הסוגיה, זה שזה כדרך חול, אבל כנראה שרבי יהושע שהתיר, מה באמת יסוד היתר? שרבי יהושע לא הוטרד מהשימוש במוזניים, רבי יהושע הוטרד מהשקילה, והוא ראה את המנה כנגד מנה כלחלק לשניים, זה כנראה לא הטריד אותו. עכשיו, הגמרא לקחת לנו פה להשוואה מעניינת, ואומרת כך, אמר רב יוסף, הלכה כרבי יהושע, הועילו תנן בבחורות כבתה. כאן בא רב יוסף, הוא משווה בין שני תחומים. תחום אחד זה המשקילה ביום טוב, והתחום השני זה האיסור לשקול בחור בעל מום. ונקרא את זה, זה תנן, פסולי המוקדשין הנתן להקדש ושוקלין מנה כנגד מנה, בבחור. כן, מה הרקע לזה? אז רש"י כאן מעריך בדבר, בואו נקרא את זה ביחד ונלמד את זה. אומר רש"י, זה בשורות הצרות, זה שמונה שורות לפני סוף השורות הצרות, דתנן פסולי המוקדשין הנתן להקדש ושוקלין מנה כנגד מנה בבחור. אומר רש"י, סיפה דמתניתי נקת, מה הגמרא ציטטה רק את הסיפה, וריישא הכי איתא. עכשיו רש"י מצטט את המשנה מראשה. כל פסולי המוקדשים נמכרים באטליז ונשקלים בליטרה, חוץ מן הבכור והמעשר שהנייתן לבעלים. אבל פסולי המוקדשים הנייתן להקדש, ושוקלים מנה כנגד מנה בבכור. וכן פירושה, מסביר רש"י, כל קודשים בעלי מומים שנבדו במומן, אף על פי שעדיין מקצת קדושה עליהן, שהסרן הכתוב בגיזה ועבודה, כדאמרינן בבחורות, תסבך ולא גיזה. כלומר, יש איסור של פסולי המוקדשים שפדו אותם, עדיין הם אסורים, בגיזה ועבודה. סימן שהפדיון לא מפקיע לגמרי את הקדושה שלהם, בדיוק. כן, אפילו הכי, נוהגים מעשי חולין בהן בזו שנשחטים באטליז ונמכרים באטליז בליטרה. דהיינו שעה שרוצים, אחרי ששחטו אותם ורוצים למכור את הבשר שאנשים יאכלו אותם, והכסף הולך למי? להקדש. אז סולי המוקדשים האלה מותר למכור אותם בדרך רגילה לגמרי, בצורה מסחרית רגילה, באטליז ובשקילה, מה שאין כן במה, אני חוזר לרש"י, חוץ מן הבחור והמעשר, שהניית מחירתן ביוקר אינה להקדש, אינה להקדש אלא לבעלים, לפי שאין להם פדיון במומם, להיות מהם נכנסים מקדושתן. דבבחור נאמר לא תבדה, ומעשר נאמר לא ייגאל, אלא נאכלים לבעלים במומן. כלומר, מה קורה בכסף של פסולי המוקדשים שאני מוכר את הבשר? עם הכסף הזה קונים, הכסף הוא הקדש, ולכן קונים מה? איתו קורבן אחר, שהוא יהיה להקדש. אז לכן מה אני מעוניין? ככה זה נשמע, מיד נבדוק אם יש דרך אחרת להבין. אז לכן אומרת המשנה, אני מעוניין למקסם את הרווח של הקדש, אז אני מוכן לפגוע בקדושה של פסולי המוקדשים, כדי שההקדש יקבל סכום גבוה יותר, ויקנה איתו קורבנות, עם כאמור עם יותר כסף. לעומת זאת, מה קורה לבחור ומעשר? הבעלים, הכהן, כן, במקרה של בחור ומעשר, הכסף הולך לבעלים, לא, כשהוא מוכר את הבשר, הכסף שלו. ולכן אנחנו לא מעוניינים לעזור לו להעלות את הרווח, אנחנו שומרים על קדושת הבחור והמעשר, ולכן הדין הוא שאנחנו לא מוכנים לנהוג במעשה חולין. כן אומר רש"י, כך אני חוזר לקרוא, הם נוהגים במעשה חולין ממכירת בשרם כשנפל במום ושחטום הבעלים. בעלים דה בחור כהן, ובעלים זה מעשר ישראל, אבל שער פסולי מוקדשים, עניית מחירתם ביוקר להקדשי. ואף על פי שכבר נפדו קודם שחיטה, דה קודם פדיעה, אין לשחטין, דה באי העמדה והערכה, אפילו הכי עניית מחירתם ביוקר להקדש, ושלפי מה שיודע שענתו יפה, הוא מוסיף פדיונו מתחילתו. לפי כך מבזין אותו למוחו באטליז, שהכל פונים שם לקח בשר. ולכן גם, וכתוב על, ושוקלים מנה כנגד מנה, באטליז הרי אסור למכור בחור, אבל בבית מותר למכור, שכבר ירד לך שטף הקונים, ולכן מה תצטרך לעשות למחיר? תצטרך להוזיל, כי אין תחרות. כלומר, כאן אבל הבית מותר לשקול מנה כנגד מנה שמוכרו בתוך הבית. תראו מה אומר רש"י, אלמה כי אגבנה לאו משקל הווה. ואני חוזר לשאלה שאלינו קודם, האם מנה כנגד מנה נחשב שאתה שוקל? אתה שוקל מנה כנגד מנה, או האם מנה כנגד מנה זה לא שקילה בכלל, אלא מה זה? זו חלוקה. אז רצו להוכיח מבחור שאסור לשקול אותו, אבל מותר מנה כנגד מנה, שמנה כנגד מנה איננו מוגדר כשקילה, ולכן היא תהיה מותרת גם ביום טוב. כשהנחת הסוגיה היא שאנחנו יכולים להשוות בין התחומים, כי על הפרק עומדת אותה שאלה בשני המקומות. מהי השאלה? הגדרת מנה כנגד מנה, אם זה שקילה או לא. אז אותה שאלה מתיישמת בשני מקומות, אבל זה אותו יסוד, זה המושג שנמצא כאן. כן, אהרון.
למה זה כתוב בגמרא,
טבח
ומן
אסור
לשקול בשר?
טבח מה? טבח. אתה חוזר אחורה, אתה...
כן.
אז אני רק אעיר שהגם הזה כותב השנה ברורה, שמסתבר של השקילה ביד זה רק טבח ומן, כי רק הוא יודע לעשות את זה. לעומת זאת, על השקילה במים, שגם כתוב טבח ומן, זה אגב שיטפי, מסתבר שלכל אדם אסור במים, כי לא צריך להיות איזה גאון, איזה אומן, כן? בשביל לשקול בשר במים. אתה, לשים במים לראות מה הנפח, זה לא דבר מסובך מדי, כן? ולכן באמת הרמב״ם למשל, כשהוא כותב שאסור במים, בואו נחזור לרמב״ם. אז הרמב״ם כותב, אני מקריא, וטבח ומן אסור לשקול בידו, ואסור לשקול בכלי מלא מים. אבל הוא לא כותב דווקא טבח ומן, בסדר? אז סגרנו סוגריים, אהרון, זה בסדר? עכשיו נחזור לאיפה שהיינו, בסדר?
אבל
נכון. אוקיי. בכל מקרה, הסבר רש"י, הסוגיה רצתה להשוות בין התחומים, כי השאלה הלמדנית שעומדת על הפרק, האם מנה כנגד מנה זה שקילה או לא. ועל זה הגמרא דוחה, בואו נראה את דבריה. כן, אומרת הגמרא, אמר לי אביי, ודין מלאי, עד כאן לקה אמר רבי יהושע הכה, אל דלקה ביזיון קודשים. אבל הטעם דאיקה ביזיון קודשים. לא, אינמי עד כאן לקה אמר רבנן הטעם, אלא משום דלא מחזיק עובדין דחול, אבל אחה מחזיק עובדין דחול, לא. כמה בעצם אומר רש"י? שאולי המושגים שעומדים על הפרק הם לא הגדרת שקילה, אלא שני מושגים שונים לגמרי, שהם אלה מפרידים בין התחומים. אנו, מה השאלה המרכזית שעומדת על הפרק ביחס לבחור? האם יש כאן ביזיון קודשים או לא? זאת השאלה שעומדת על הפרק. לעומת זאת, שאני נמצא ביום טוב, אני לא שואל את עצמי אם אני מבזה את הבהמה הזאת או לא. זה בכלל לא השאלה, אלא השאלה שעומדת על הפרק היא... אם יש כאן עובדין דחול או לא, דיינו, נכון שבשני המקומות יש איסור של מעין מקח ומעין קר, איסור של קליז, אבל יסוד הדין הוא יסוד אחר, ונאמר את זה באמצעות שימוש במסגה למדנית, ושם הבעיה היא בפגיעה בחפצה. האם החפצה של הבשר הזה הוא מתבזה או לא? וכאן יכול בהחלט להיות ששעה שמישהו מחלק מנה כנגד מנה, הוא לא שוקל אותו כנגד חפץ אחר, הוא לא משווה את בשר הקודשים לאבנים או לסכינים, אלא הוא משווה בשר, אני שקילה היא פעולת השוואה ביסודו של דבר. אני לוקח דבר שידוע, משווה אליו דבר לא ידוע, כדי לקבל משוואה. פעולת ההשוואה היא הבעיה. אז אם זה מנה כנגד מנה, אין כאן ביזיון קודשים. לעומת זאת, ביום טוב זה לא איסור חפצה, זה לא שאני פוגע בחפצה של הבשר, יש פה בעיית גברה. מה איסור הגברה? שהגברה עסוק בעובדין דחול, במקח וממכר, בעיית פגיעה ביום טוב, זאת הבעיה, לא בבשר. אז כאן גם פעולה של מנה כנגד מנה, שבסופו של דבר היא פעולת התחשבנות, הפעולה הזאת יכולה להיות אסורה ביום טוב, לכן הוא כותב, אני קורא, אוקיי? בוא נראה. אמר לי אביי, ודין מלאי, עד כאן לא קמה רבי יהושע הכה, דלקה ביזיון קודשים. למה רבי יהושע התיר ביום טוב? כי רבי יהושע אמר, זה לא מבזה את הבשר ביום טוב, זה פעולת חנוכה, אבל הטעם דאיקה ביזיון קודשים. אולי הוא חשב שזה מהווה ביזיון קודשים, שם הוא יאסור את זה. אינמי, כן הוא כותב, עד כאן לא קמה הטעם, אלא משום דלא מחזיק עובדין דחול. אבל אחת, במחזיק, קוראים דחול, לא. כלומר, היות והתחומים עוסקים במושגים שונים, לא הכרחי בכלל, אפשר לומר, פה עוד השיטה אחת ופה הפוך, לשני הכיוונים. ככה מסביר רש"י את הדברים. מה שאני אוסיף זה שסבי הרב זה לפני עצומת הלב, מתוספות בבחורות, שמהם עולה שהעניין הוא לא רק עניין של מי הולך הכסף. הרי איך הסביר רש"י את העניין? זה, גם ככה זה מוסבר ברמב"ם. כי בפסולי המוקדשים הכסף הולך להקדש, כלומר אני מדבר על ההבדל בין פסולי המוקדשים לבין בחור, כן? כי בפסולי המוקדשים הנתן להקדש, אז אנחנו מוכנים לבזות קצת כדי לקבל יותר כסף, ובבחור המעשר הכסף הוא של הבעלים, אז שיהיה להם קצת פחות, כן? לא נשמע כך טוב, נכון? אבל זה ההסבר, כן? אבל יש תוספות בבחורות שמהם עולה, שהם הבינו את זה קצת אחרת, שמדובר כאן, ההבדל הזה למי הולך הכסף, הוא מבטא הבדל מהותי בין פסולי המוקדשים לבין בחור. שכן הם כותבים, מי שרוצה לראות, זה משורה 46. תוספות כותבים כך, בבחורות דף למד א' עמוד א', חוץ מן הבחור והמעשר שנעתן לבעלים, אף על פי שמפרש טעם משום דנעתן לבעלים, על כורחי מדאורייתא היא. זה לא רק עניין של מדיניות של חכמים, למי הולך הכסף. כי נמוך בפרק כמה דתמורה, ובסוף חלק גבי עיר הנידחת. דדריש בהמתך, מי שנאכלים בתורת בהמתך, יצא בכור ומעשר, שאין נאכלים בתורת בהמתך. דתנן כל פסולי המוקדשים נמכרים באטליס, חוץ מן הבכור במעשר, ושמה משום קרא נפקא דאין נוהגים ביזיון בדבר שאין הנעתן להקדש. וכאן התוספות טוענים טענה עקרונית, לגבי ההבחנה בין בכור ומעשר לבין השאר, לגבי דווקא בעלות, הוא יוצא פה דבר שהוא הבת ראשון לפרדוקסלי. בפסולי המוקדשים הנייתן להקדש, בבכור ומעשר של הבעלים. אז של מי הבכור והמעשר? מה אתם הייתם אומרים? של מי הבכור והמעשר? של הבעלים, של מי פסולי המוקדשים. וזה הפוך, תוספות אומרים. אני רוצה להבין למה הם אומרים שזה הפוך. היות והבכור והמעשר לא נפדים, אז של מי הבכור היה לפני שנפל בו המום? הוא היה הקדש, אז הוא ממשיך להיות הקדש. המעשר לפני שנפל בו המום היה הקדש, אז הוא ממשיך להיות הקדש. זה שאי אפשר לבדות אותו, מה זה בעצם אומר? שהוא כל הזמן נשאר הקדש, הוא לא באמתך. לעומת זאת, פסולי המוקדשים, היות והם עובדים לפדיון, נכון שהגיזה והעבודה ממשיכים ללוות אותם, בעצם העובדה שיש פדיון, מה הוא בעצם אומר? שהבהמה עצמה היא בעצם בעלות הקדש פוקעת. והרב גם יפנה תשומת לב לגמרא בבא קמא, שם הגמרא אומרת, התמר שור, זה המקור הבא, שור ושור פסולי המוקדשים שנקחו, אביה אמר משלם חצי נזק, אבין אמר משלם רביע נזק. אני אסביר את הבעיה על הפרק. שור של הקדש שנוגח הוא פטור, ופה מדובר על שור ושור פסולי המוקדשים, וכאן השאלה אם שור של פסולי המוקדשים יש לו מעמד של של הקדש, כן? וזה הגמרא אומרת שהבעיה אמר חצי נזק, כלומר שאני מתעלם מזה ששור פסולי המוקדשים נגח, ואילו רבין אמר ששני השברים ביחד אחראים, ולכן צריכים לחלק את החצי נזק. לכן השור של חולין משלם רבע, והרבע של פסולי המוקדשים, למרות שהוא פסול, אבל כמו הקדש שנגח, אז הוא פטור. אז אני רואה מהגמרה הזאת ששור פסולי המוקדשים יש לו מעמד של הקדש, ואז הם מביאים שם התוספות. פרש רב יהודה גאון, דהיינו שור בחור דולא פריקלה, לפי שאין לו פדיון, אף על פי שדינו להיות נשחט במדינה ונאכל הכהנים במומו כצבי וכאייל, ואפילו לאכילו לנוכרים מתיר רבי עקיבא בבחורות, אפילו אכילו חשיב בחייו ממון אדיוט ושור הערו, וכן כל פסולי המוקדשים שלא נבדו. אבל הורים תוספות במוקדשים שנבדו לקלוק מי דשור הערו מיקרו אף הפי שאסורים בגיזה ועבודה. התוספות כאן מביאים בשם רב יהודה גאון שדווקא בחור בעל מום הוא נחשב ממון הקדש וכשיטתם בבחורות, והוא פטור אם הוא נוגח, אבל שור פסולי המוקדשים שנפדע, למרות שגם לא יש קדושה, כי הוא אסור בגיזה ועבודה, אף על פי כן, מה מעמדו ההלכתי? שהוא חייב, כי הוא נחשב חולין, היו קדוש. אז כאן עולה מדברי התוספות שמצרפים את שני התוספותים יחד, שהם הבינו שההבדל ביניהם הוא שבשניהם יש קדושה, אבל בחור הוא ממון הקדש, ואילו פסולי המוקדשים אינם ממון הקדש. וכאן ממילא הרב העיר, מה אני חייב לשאול את עצמי לגבי הלכות שונות? האם הם תלויים בקדושה של החפצה? האם הם תלויים בבעלות? האם הם תלויים? והרב טען שהאיסור למכור באטליז הוא פונקציה של ה של הקדושה, כלומר זה כמעט יצא קריאה מאוד שונה מהקריאה שראינו ברש"י במשנה. רש"י אומר, בוא נבדוק מי מקבל את הכסף. ההקדש מקבל, הרב טען הפוך, שלא הם הקדושים, זה ממון של אדיוט, לכן זה נמכר באטליז. כלומר, אתה עושה ביזנס עם אדיוט, לעומת זאת, בשור בחור או מעשר, אתה עושה עסקים עם ממון הקדש. ומה הייתה הראיה שלו? הרמב״ם בהלכות מעשר שני, זה המקור הבא. גם הרמב״ם כותב, מעשר שני ממון גבוה הוא, שנאמר להשם הוא, לפיכך אינו נקנה במתנה, אלא אם כן נתן לו הטבל וכו'. ואז הרמב״ם כותב, ואין מחליפין אותו ואין מרינים אותו, והוא מתאר בהמשך ההלכה, כיצד אין מחליפין אותו, לא יאמר לו, אין לך יין מעשר ותן לי שמן מעשר. במה הרמב״ם תולה את איסור המסחר בהיותו ממון גבוה? וגם רואים תפיסה שיש איסורי מסחר עם ממון גבוה. אדם לא יכול לקחת ממון גבוה ולסחור בו, לא בגלל שהוא קדוש, אלא בגלל שהוא לא הממון שלך. כלומר, האיסור למכור באטליז בשר בכור, זה לא רק כי טוב, זה שלך, אז תרוויח פחות כסף. הפוך, האיסור למכור כי לא מוכרים בחניות אטליז ממון של הקדש. לעומת זאת, היתר של פסולי המוקדשים הוא כי הוא לא ממון הקדש. נכון שיש בו קדושה, ולכן מה היה צריך להכניס? אז אולי מצד הקדושה נאסור. כאן בא ההסבר שמה אומר, היות וההקדש הולך להרוויח, לכן אנחנו לא מנענו ממך את הדבר. אוקיי, אז זה מה שעולה כאן בסוגיה שלנו, שסופו של דבר הבעיה אומר שאנחנו מבחינים בין התחומים, וביום טוב אנחנו מביאים פה את שיטת רבי יהושע, שרבי יהושע מה סבר? שאפשר מנה כנגד מנה. אם נחזור לירושלמי שלנו בתחילת העמוד הראשון, שם הזה ירושלמי אומר בשורה 11, רבי חייא רבא ורבי שמעון ברבי שקלו מנה כנגד מנה בבכור, עמד דברים אומרים בכל, אהה ביום טוב אסור, על שם אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. וכאן לשיטת הירושלמי, יש איסור מוחלט של שימוש בכף מאזניים גם למנה כנגד מנה, ומכאן נעבור למקום אחר. מה? זה נכון? אבל לא תצליח לעשות את זה בצורה שווה. אני חוזר, אם אתה אמן, טבח, שיש לו טביעות עין, יודע לחתוך, בבקשה, זה מותר באמת. אבל אם אתה נעזר במאזניים, אז הבבלי מביא ששני המורים שיתירו, ככה הם עשו. לעומת זאת, הירושלמי מביא שזה הדבר הזה הוא אסור. ויש ספר, בזה נסיים את הדיון, כן. כנראה שלא. בואו אני אביא לכם... אני מסכים איתך. כלומר, יפה. אז מה זה בעצם אומר? שמי שהתיר מנה כנגד מנה, בעצם פסק נגד חכמים. נכון? אתה צודק. כלומר, אם אסור כנגד עכברים, אז נכון? בוא רק אני כמעט נסיים את הדיון כאן. בשורה 72 הבאתי לכם חילוק מספר שנקרא ספר החילוקים בבני מזרח ומערב. שמעתם פעם על הספר הזה? זה ספר, זה ספרון כזה, בוא אני אסביר מהו. זה טקסט שמביא אותו המהרש"ל בים של שלמה, בנוסח אחד, בנוסח אחר הוא מובא ברעבן, כמו ראשוני אשכנז הכירו אותו, והוא גם נמצא בכמה כתבי יד בגניזה הקהירית. שזה רשימה של כ-50 הבדלים בין בני ארץ ישראל ובבל. בנושאים שונים, שהמבנה הוא בדרך כלל כתוב, אנשי מזרח עושים כך, או אנשי מערב עושים כך. הרבה מאוד פעמים קשה להבין מה המחלוקת, מה כל אחד עשה. ההשערה היא שמתי עורכים רשימה כזאת, מתי בן אדם משווה את עצמו לאנשים אחרים. אז ההשערה היא כזאת שיש נתק בין המרכזים, אף אחד לא משווה את עצמו לאחרים. כשהמרכז הבבלי כבר הוא יבלע את המרכז הארץ ישראלי, גם לא ישבו, כי המנהג הארץ ישראלי יעלה. זה צריך לבוא בתקופה שכבר יש מגע בין המרכזים, אבל הארץ ישראלים עדיין שומרים על טהרתם. לכן מניחים שזה מהמאה התשיעית, באמצע תקופת הגאונים. תראו מה מופיע שם בחילוק ט"ז. כתוב, אנשי מזרח, שזה בבל, שוקלים בשר במועד, ובני ארץ ישראל אפילו לתלותו בכף מאזניים מפני העכברים אסור. זה מה שכתוב שם. ורבשאו ליברמן מביא את זה בתוספת הכי פשוטה, עכשיו כך הגעתי לזה, וההשערה היא שעל רקע דברי הירושלמי שאסור גם מנה כנגד מנה, אז אנשי מזרח אין להם שום אפשרות של שקילה במועד, סליחה, בני ארץ ישראל לא תולים בכף מאזניים, אפילו לא מנה כנגד מנה. לעומת זאת, אנשי מזרח התירו מנה כנגד מנה, אז אפשר להגיד עליהם שוקלין בשר במועד. ככה נראה שהדברים מתפרשים. בואו נוסיף פה עניין אחרון שנדון ברמב״ם, אבל לפני כן בואו נראה את סוף הגמרא. כן, מה אומרת הגמרא בסופה? ומימרא דקפדי הדדה, כלומר הסיפור של מנה כנגד מנה, מה היה? רבי חייא ורבי שמעון ברבי. מה זה מלמד על מערכת היחסים ביניהם אם ככה הם מחלקים את המנות? זה מראה שהם מקפידים אחד על השני. אבל זה שואלת הגמרא, ואנו שבנית, דעתו לבי רבי, והשתקח חמש מיני ובי רבי חייא, ולא קפיד רבי שמעון ברבי. הביאו להם שבע בניתה, ומה קרה? רבי חייא זה שבע שבעה דגים, ורבי חייא לקח קצת יותר. מכירים את הסיפור על הר שלם, המנה שלא חולקה ושווה? אומרים שפעם הוא והחבר שלו הביאו להם שתי מנות, אחת גדולה ואחת קטנה. אז הר שלם לקח את הגדולה, והחבר אמר לו, זה לא יפה. אז אמר לו הר שלם, אם אתה היית לוקח ראשון, מה היית לוקח? הוא אומר, אתה קטנה? זאת אומרת, קיבלת אותה, למה אתה מתלונן? על זה ממש הסיפור הזה בגמרא. הביאו להם שבע בניתה, שבעה דגים, אז רבי חייא לקח חמש. כשאני למדתי בישיבה בשנים הראשונות, לפני שהיה הגשה עצמית, אלא היו נותנים לכל שולחן מגש עם אורז, אז האורז היה מתחלק בשיטת החצייה. הראשון היה לוקח חצי, השני חצי ממה שנשאר, השלישי חצי ממה שנשאר, האחרון היה מקבל כמה גרגירים, אבל הוא קיבל חצי ממה שהיה כשהוא בא לשולחן. כל אחד קיבל חצי ממה שהיה, כן? אז, אבל הגמרא כאן מי אומרת, הם לא חלקו ושווה, רבי חייא לקח יותר, כן? ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, שדה גברה בניו, אי רבי חייא ורבי ישמעאל ורבי יוסי, רבי שמעון ורבי יהודה בר כפרה. אין ברירה, חייבים להחליף חלק מהשמות שיצא חכמים לא חברים. בעצם הגמרא מעלה כאן סיפור חברתי או של יחסי אנוש מאחורי החלוקות האלה. כלומר, מתי אתה מתחשבן עם אנשים שהם לא, הם לא קרובים אליך? כלומר, למה אתה רוצה לחלק מנה כנגד מנה? למה קצב שוקל לי כל גרם? למה? כי הוא לא חבר שלי, למה שהוא ייתן לי מתנות? אז הוא רוצה לקבל. עכשיו, הגמרא כאן מעלה שמערכות יחסים בין אנשים באות לידי ביטוי בצורה בה הם מתחלקים. זה בעצם מה שהסוגיה אומר. עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה להפנות את תשומת הלב לפרק שלם במסכת שבת, פרק חב ג' במשניות, שהפרק הזה עוסק באיך מחלקים אוכל בבית. שלנו אולי זה נשמע מוזר, כי חלוקת האוכל אצלנו בבית, יש לנו קודם כל, אני חושב, מספיק לכולם.
לא משנה. לא משנה.
אוקיי.
באמת, צריכים לדעת את זה.
אוקיי, בוא נגיד ככה, כשיש עוף או שניצל, אז המריבה עוד קטנה, מי קיבל את העוף היותר גדול, כן, אבל... כן, אבל כשיש משהו שהוא לא בר חלוקה, יש גולש, כן, איך אתה מחלק גולש? כן, ואתם יודעים שבחלוקה הזאת, בישיבות, בקפיטריות, אז האורז וזה תיקח לבד, אבל הבשר יחלקו לך, למה? רק אחרת כל אחד היה ממלא את הצלחת שלו, כן? יפה. אבל יש שם משנה שלמה שעוסקת בהטלת גורלות, איך מחלקים מנות, איך כולם לוקחים, כן? ובתוך המשניות שם, הגמרא אומרת, בוא אני אקריא את זה. כן. הגמרא אומרת שם, מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו, זה שורה 80. מפיו, אבל לא מן הכתב. כלומר, אם יש לאדם אורחים, אסור שיהיה לו רשימה מהחשש שמו יעשה צ'קלסט, הוא יעשה וי, הוא יכתוב, כן? הוא מפיס עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, כלומר, הוא יכול לעשות הגרלה על השולחן על האוכל. ובלבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד קטנה. כלומר, אם זה ממש גדול נגד קטן, אסור לעשות את זה בשבת, רק מותר בשבת לחלק, זה אותו גודל, אבל צריך גורל, אבל ככה כתוב, כן? ואז כתוב, מטילין חלשים, שזה גורל, על הקודשים ביום טוב, אבל לא על המנות. ולמה הכוונה? אז אומרת הגמרא שם בשבת, בדף קוף ממתת עמוד ב', מטילין חלשים, מה, אבל לא על המנות? אמר רבי יעקב, ראי דבת יעקב, אבל לא על המנות של חול ביום טוב. פשיט אמר בתם, הוא יכתיב, והמחה כמריבי כהן, אפילו מנות בחול, נמי כמה שמלן. עכשיו, מה זה מנות של חול ביום טוב? אז אומר רשי, שם על אתר של קודשים של אתמול, דיינו, מותר לעשות הגרלה בין הכהנים לחלק את המנות של הקורבנות שהוקרבו ביום טוב, אבל קורבנות שהוקרבו אתמול, הרי שלמים מותר לאכול אותם שני ימים ולילה. אז יכול להיות מצב שעדיין לא חלקו את הבשר של השלמים של אתמול. יכולת אתמול לעשות הגרלה, אז אסור לעשות הגרלה על קודשים ביום טוב. אבל הרמב״ם לא פרש ככה, והרמב״ם בפירוש המשנה כותב שמנות יכולים לראות שם בשורה 96, אומר הרמב״ם, מנות של חולין שאין מגרילים עליהן ביום טוב. אסור לחלק אוכל על ידי הגרלה ביום טוב. וככה הוא גם פוסק במשנה תורה, אם נלך להסכם את הדברים בפרק ד' מלכות יום טוב, הלכות י' ת' וח', כן? אז בהלכה י' ת', בוא נסכם את כל מה שלמדנו פה, דברים רבים אסרו ביום טוב משום גזירת מקח וממכר. כיצד אין פוסקים דמים לכתחילה בהמה ביום טוב, אלא מביא שתי בהמות שוות זו לזו ושוחטין אחת מהם ומחלקים ביניהם, למחר יודעים כמה דמי השנייה וכל אחד ואחד נותן דמי חלקו, וכשהם מחלקים ביניהם לא יאמר זה אני בסלע ואתה בשניים, שאין מזכירים שם דמים אלא זה נותן שליש וזה רביע. ההלכה הזו מטפלת שאסור להזכיר כסף, ובהלכה אחת בחלוקה בלי כסף. כשהם מחלקים לא ישקלו במוזניים, שהם משביחים בכף מוזניים כל עיקר, אפילו ליתן בו בשר לשומרו מן האחברים אסור, אם היו המוזניים תלויים מפני שנראה כשוקל בכף מוזניים, וטבח אומן אסור לשקול בידו, ואסור לשקול בכלי מלא מים. הרמב״ם לא מביא את היתר של מנה כנגד מנה, והוא כנראה מה פוסק? שזה אסור, כי אין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, ואז הוא מביא את ההלכה ממסכת שבת, ואין מטילים חלשים על המנות, אבל מטילים חלשים על בשר הקודשים ביום טוב, כדי לחבב את המצווה. אז יש איסור לשקול, ויש איסור לעשות הגרלה. ויש איסור להזכיר כסף. ואז כותב הרייבד, אמר אברהם, בגמרא מפרש, מטילים חלשים על הקודשים של יום טוב ביום טוב, ולא על המנות של חול ביום טוב, אפילו בקודשים. כלומר, הרייבד מפרש כמו רש"י, שאסור מנות של קודשים מאתמול, אבל אם בנה ואם בני מיתו מותר, אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה. אבל הרייבד אומר, לא ניתן ללמוד משם בכלל מה קורה בבית, סביב השולחן. הרייבד מתיר לעשות הגרלות על האוכל, אם אתה רוצה, כן? אז יש לך יותר מהרייבד, כן, אפשר לעשות. אני יודע שכילד אמא הייתה אומרת לנו, ההבדל מבית אירופאי ואמריקאי זה במנות, למשל, זה מה זוכר אותה, אומרת, נגיד, יש שבעה אנשים בשולחן ויש שמונה מנות. מי מקבל את המנה השמינית האחרונה, או את התוספת, רוצים עוד מנה? אז היא אמרה, בבית של ההורים שלה, שהיו אירופאים, זה היה הולך לאבא. כאילו, הסבתא הייתה מציעה לאבא לפני הילדים, כי הוא אבא. בבית של אמריקאים, מי מקבל את המנה? מי מציעים ראשונים את המנה הנוספת? הילדים, כן? זה עובד? אצל האנגלים מה קורה? לא אשאל. אוקיי. בכל מקרה, עד כאן קט ג'וני. אסור לשקול, יש שני איסורים, למדנו על זה. איסור אחד הוא להשתמש במשקל, אתה משתמש בכלי מקצועי של כליז, הדבר הזה אסור ביום טוב, כי נראה כמגח וממכר, ויש גם איסור לשקול. אפילו בלי משקל. לא, הרמב"ם מביא את זה תחת הכותרת. בסדר, שזה יש לנו רמב"ם. לא, כאילו, בסדר.
אפילו הרמב"ם אומר שזה אסור.
אני נוטה לחשוב שהכותרת של הלכה י"ט היא גם על הלכה כ"ף. אתה יכול לחלוק על זה, זה זכותך. שהם מחלקים, לא ישקלו במוזניים, שאין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר. תוציא את... בהלכה י"ט אסור לדבר על כסף, בהלכה י"ט אין מוזניים, הם לא קיימים, אין דבר כזה, תוציא את זה מהסיפור.
נכון,
איזה מלאכה זה? זה גזירת, מה ככה אומרים כאן? ככה אני נוטה לחשוב. אני חושב... אם אתה רוצה לפרש אחרת, ודאי שאפשר.
כן.
אפשר לפרש ככה, אני שומע, אני נוטה לחשוב שהכותרת של הלכה יוטט גם הלכה חף. ככה אני נוטה לחשוב. תחשוב על פעולות שנעשות במקח וממכר, מדברים על כסף ושוקלים, זה פעולות מובהקות של חנות. בישול זה לא מתת מלאכות. כלומר, למה שיום טוב לא ידחה את זה? אז אני אחזור לדברים שדיברנו בפעם קודם, במיוחד לפי הרמב"ן. אתה יכול לנהל מטבח ביום טוב, אתה לא אמור ביום טוב לנהל עסקים עם אנשים אחרים. כלומר, היתר של אוכל נפש הוא בתוך המטבח. הוא לא, ההתעסקות כאן היא מחוץ למטבח, היא במקום אחר. חכמים לא התירו את זה ביום טוב. נכון? התירו לשחוט. אמרו שאתה יכול לקחת בשר, אבל אתה יכול לקחת זה כחלוקה כזאת. תחשוב על הבלוף של האוצר בית-דין, בסדר? זה יעזור לך להבין את זה. אנחנו לא מוכרים בסופר הצלחה באוצר הארץ, אנחנו רק מחלקים את זה, כן? בסדר, נכון. אתה לא מרגיש את זה כשאתה קונה שם? אני ממש מרגיש את זה, יש לי תלוש, ואני ממש, מחלקים לי. כאילו, דודו מחלק לי את התפוחי אדמה. אני ממש מרגיש ככה. כן. אבל בשבת נהיה שר שקילה, על איזה רקע? אז בוא נבדוק את זה, בסדר? אתה מתקיל אותי חזק, אבל נבדוק את זה, תשלח לי מייל שאני אזכור לבדוק. בסדר, אני נבדוק את השבות יעקב על האותיות, על הפיתות, ונבדוק את זה גם כן. כלומר, מה איסור שקילה בשבת? מההתרשמות שלי בתוך הלכות יום טוב, ההקשר הוא מקח וממכר. זה באמת פעולה מובהקת. ניקח את הגמרא, בין חברים לא עושים משקל, לא ראיתי דבר כזה. לא מחלקים במשקל בין חברים. בתוך משפחה, תחשוב על הרייבד, תעשה הגרלות, כי אתה לא עסוק בביזנס. יש לך מערכות היחסים בתוך המשפחה שלך, אני לא יודע כמה בשר יש לך, כמה רבים, בסדר, אבל זה לא ביזנס, אבל המשקל היא פעולה מאוד מאוד מובהקת. זה, עכשיו אנחנו לומדים את זה. אנחנו לומדים, כן? זה במשניות הבאות, בהמשך הפרק. בסדר, זה הכל תולי בכמה שאלות תשאלו אותי, אבל בכ"ט עמוד א', שאני מקווה שנגיע לזה לפני תשעה באב, שם אתה יכול עכשיו לפתוח לרגע, יש שם משנה שמדברת, האם מותר למדוד כמויות ביום טוב. אז אני אומר, זה המקום ללמוד את זה, זה פה, בסדר, זה המקום. אני אגיד את זה בצורה אחרת, בכל שבת זה פחות נמצא, מאיזו סיבה? אסור לבשל, אז מה... לעומת זאת, בהלכות יום טוב ואפשר לבשל ואפשר ללכת לחנויות ולהביא מצרכים, אז שאלת המדידה עולה כאן יותר, כי יש לך סיבה לרצות למדוד. אז פה זה המקום המרכזי.
יש מדידה בשבת, אבל אמרנו בשבת למה? בגלל שעות מצווה.
כן, נכון, נכון. קיצור, צריך קצת יותר לרענן את הזיכרון ולבדוק את הדברים, בסדר? טוב, בואו רק נגדיר את הנושא הבא, מה שאתם רוצים כבר גם אותו לפעם הבאה. כי הנושא הבא עוזב את נושא המקח וממכר. עזבנו עכשיו את החנות, את הלקיחה מהטבח, את שאלת החלוקה עם משקי בית אחרים, וכאן עברנו לבעיית השחזת הסכין. כלומר, יש לך את הבשר בבית, ואתה רוצה לחתוך אותו, אבל מה לעשות שהסכין הוא לא חד, ואתה רוצה להשחיז אותו. לא, לאו דווקא השוחט, אפילו אתה בבית, אתה, לא קורא לך שהסכין לא חותך טוב, כן? בסדר? מי יגיד לך שהסכין לא חותך טוב? הילדים שלך יגידו לך, בסדר? הם יגידו לך, אבא, הסכין הזה לא שווה כלום, כן? אבל עכשיו כאן המשנה עוברת להשחזת הסכין. עכשיו זה לוקח אותנו חזרה במידה מסוימת, ולא נספיק את זה היום, זה לוקח חזרה לשאלה, מה כלול ביתר של אוכל נפש, מה שנקרא מכשירי אוכל נפש? כי מצד אחד, את הסכין אי אפשר לאכול, מצד שני, עם הסכין אני חותך בשר. וכאן נראה את זה בפעם הבאה, את ההתעסקות בשאלה הזאת, האם השחזת הסכין בכלל מותרת או אסורה? לכאורה, הנחה הפשוטה של משנתנו, שאומרת, אין משחיזים את הסכין ביום טובו, שההיתר של אוכל נפש לא כולל השחזת הסכין. כמו כלשון הגמרא, בבלי יאמר בצורה פשוטה, מתנית אינדלה כרב יהודה. שכן רב יהודה התיר מכשירי אוכל נפש. והמשנה הזאת סוברת ככה לפי תפיסת הבבלי, שהשחזת הסכין היא אסורה. ומה שהגמרא פה דנה, ופשוט נקרא את זה בזה נסיים, יש פה דיון מאוד מאוד דומה למה שעסקנו בו במשקל, לכן כדאי לקרוא את זה יחד. כי מה אומרת המשנה? אין משחיזים את הסכין, אבל מסיעה על גבי יום טוב, אבל מסיעה על גבי חברתה. אתה יכול לקחת שני סכינים ואחד על השכיני ככה להשחיז. אומר רש"י, למה הדבר הזה מותר? ומשנה מדרך חול, כי ביום חול לא עושים ככה. אז עוד פעם לרש"י, מה חזר? מה השאלה, אם זה דומה לחול או לא דומה לחול? אבל זה אומרת הגמרא, אמר רב הונא לא שאל במשחזת של אבן, אבל במשחזת של עץ מותר. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אתם מבינים שאבן משחיז הרבה יותר טוב, מאיזה סיבה? מה קורה משחזת של עץ? הוא קבל חריצים, אז הוא לא, הרי איך הוא משחיז? המגע עם חומר יותר קשה, הוא גורם לו להתחדד, כן? אז אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אבא אמרת של אבן אסור, לאמרן אלא לחדדה, כמו שאתה מנסה להשחיז איתו, אבל להעביר שמנוניתה, סכין מתונף, הוא מלא שמנונית, ואתה מקנח אותו עם האבן, מותר, מכלל, דבשל עץ, אפילו לחדדה, נמי מותר. איקא דמתני לה, הסיפא, בשל עץ מותר, אמר רב יהודה אמר שמואל, הדא אמרת בשל עץ מותר, לאמרן אלא להעביר שמנוניתה, אבל לחדדה אסור. מכלל דבשל אבן, אפילו להעביר שמנוניתה אסור. איקא דמתני לה, מתניתין, בלי להבדיל בכלל בין אבן ועץ, אין משחיזים את הסכין ביום טוב, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שאלו אלה לחדדה, אבל להעביר שמנוניתה מותר, מכלל על גבי חברתה אפילו לחדדה נמי מותר, והיא קדמתי לה הסיפה, אבל מסיעה על גבי חברתה, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שאלו אלה להעביר שמנוניתה, אבל לחדדה אסור, מכלל במשחזת אפילו להעביר שמנוניתה אסור. וכאן בעצם אני, זה לא כך מסובך, זה פשוט מתמטיקה מאוד פשוטה, רק נסביר, צריך לסיים, רק נסביר את המתמטיקה הפשוטה. גם כאן הסוגיה בעצם מתלבטת בדברים מאוד דומים שראינו על משקל. האם אני אוסר ביום טוב להשחיז סכין, או אם אני אוסר ביום טוב להשתמש במשחזת? בתוך זה יכולה להיכנס שאלה, מה ההגדרה של משחזת? כלומר, הגמרא מציעה שבשתי הנשאלות במשנה, שלא מבדילה בין אבן ועץ, שתיהן מוגדרים כמשחזות, כן? אז לאותה דעה שאני שונה את זה על הסייף, אז מה אני אומר? שסכין על גבי סכין מותר רק להעביר שמנונית, אבל אם אני רוצה להשחיז סכין על גבי סכין זה אסור. למה? כי פעולת ההשחזה אסורה. עכשיו על משחזת שיהיה אסור אפילו להעביר שמנונית, למה? כי יש איסור להשתמש במשחזת. זה מאוד דומה הדעה הזאת למה שראינו במשקל, אסור להשתמש בכלים מקצועיים ביום טוב, וגם אסור לעשות את הפעולות האלה ביום טוב גם בכלים לא מקצועיים. לעומת זאת לדעה האחרת, שזה על הרישה, כרגע אני בדעה האחרונה על המשנה, אז להשחיז מותר, כלומר מותר לסכין לסכין, אין איסור להשחיז, אלא יש איסור להשתמש במשחש, אבל להעביר שמנונית לא נקרא מה? להשתמש במשחזת, אתה מקנח איתו, כן? עכשיו, בתוך הברית, הממרה של רב הונא, אז אולי יש דיון, האם משחזת של עץ בכלל מוגדרת כמשחזת. אחד הפרמטרים, וזה אנחנו סוגרים פה את היחידה הזאת, יש כאן דיון כאמור דומה מאוד, לא משתמשים ב-MagiBix, לא משתמשים בקום, נזבו שבעת חשמל, לא משתמשים בכלים כאלה, ואם אני אומר, פעולת התחינה אסורה, פעולת השחזה אסורה, פעולת השקילה אסורה, בסדר, בפעם הבאה אנחנו נתחיל מההמשך של הגמרא של ותיתי דלה כרב יהודה, והנושא של מכשירי אוכל נפש. בכלל מלכה שם.